שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע במאמר דעת אלוהים של הרב קוק. הדן בשאלת העצמות האלוהית והאידיאלים האלוהיים. ואנחנו בעמוד קוף למד דלת. במדורה מצויה. בשורה השנייה. כן? הרב כאן דן באירופה החילונית. תוצאה בין היתר של ההגות של ברוך שפינוזה. אומר הרב, ההשכחה של האידיאלים האלוהיים מוכחת היא להגביר שנאה לישראל, דוגמת השנאה של רומי האלילית ליהודה, מפני הניגוד הגדול של עצמות הצביון של החיים כולם שביניהם, וביותר כשהיא מתעצמת באיזה צורה מדעית. כלומר, יש גם אידיאולוגיה, יש תיאוריה שלמה של הצדקת האנטישמיות, שמקבלת גם את הצורה הגזענית, כן, הרי הגזענים, הגרמנים, היו משוכנעים ששנאתם לישראל היא מבוססת מבחינה מדעית. עכשיו, אנחנו הזכרנו בשיעורים הקודמים גם איזושהי קרבה בין הפנתאיזם הספינוזיסטי לבין האמירה של הבעל שם טוב לתתר פנוי מיני. ונדמה לי שאתה רוצה לשאול על זה שאלה. מה שאלתך, אדוני?
אז מה ההבדל הדק או
ה... וואווה. מה ההבדל המהותי בין המושג האלוהי של ספינוזה לבין זה של הבעל שם טוב? עולם שלם מבדיל ביניהם. אצל ספינוזה המסקנה היא ביטול המוסריות של האלוהות, בעוד שאצל הבעל שם טוב עד רבה יש לזה תולדה מוסרית, וזה הענבה של האדם כלפי האלוהים. ברור, זה הבדל עצום. אולי אני אזכיר בהקשר הזה. יש ספר של שפינוזה הנקרא אתיקה. זה הספר העיקרי שלו באמת. לא המאמר התיאולוגי מדיני, ולא המאמר התיאולוגי בלבד, ולא כל הספרים למיניהם. הספר העיקרי האמיתי שלו זה האתיקה. ובספר הזה הוא מונה בין היתר את המידות של הנפש. יש מידות טובות, יש מידות רעות, יש לו מהלכים שלמים. יש לו גם פרק שבו הוא מגנה את הגאווה. כל בעל מוסר מגנה את הגאווה. אבל יש לו גם פרק אחר שבו הוא מגנה את הענווה. הוא אומר, ישנן שתי מידות שבני אדם חושבים אותם למידות טובות, אבל הן באמת מידות רעות. והן הענווה והחמלה. ומדוע זה מידות רעות? בגלל שהענווה והחמלה הן החלשה של עוצמת הנפש. וכל חולשה זה רע. אנחנו כבר מרגישים דרך המילים שלו את ההדרה של הכוח אצל ניטשה. כן? הוא מקדים אותו בהרבה. אבל הרעיון הזה של האדם המושלם, שלא חסר לו דבר, איברמנש, האדם העל, זה כבר נמצא שם. עכשיו, איך הוא... אבל הוא מוסיף בכל זאת, לא, אז אני רוצה לפי זה שהגאווה שהוא מגנה, זה הגאווה המטופשת. אבל עצם הרעיון של הענווה, שאני לא מחשיב את עצמי עד הסוף, יש בזה גם פסול. והוא רק מוסיף, עם כל זה, ראוי להמשיך לחנך את ההמון לכך שהענווה זה טוב. כי על ידי כך הם לא יזיקו לחכמים. כלומר, אני במועדון של החכמים, אם כל העמי הארצות מסביב גם כן יהיו בעלי גאווה כמוני, הם יזיקו לי, אז אני אלמד אותם שצריך ענווה. אבל באופן אמיתי, זה רע. עכשיו, זה מעניין מאוד, בספר מסילת ישרים, אגב, מחבר מסיעת ישרים, רבי משה חיים לוצאטו, איפה הוא כתב אותו? את הספר הזה? באמסטרדם. כן. והוא הכיר את המשנה של שפינוזה. כותב במידת הנקיות, אחת המידות הראשונות בספר, דף שלם בגנות הגאווה. זה רמח"ל, יש לו שם חמישה סוגי הגאווה, והוא דוחה את כולם. אחר כך הוא מחכה עד כמעט סוף הספר, כדי לכתוב בביאור מידת הענווה. מכאן שהגאווה והענווה הן לאו דווקא קשורות זו בזו. אדם יכול להיות בלי גאווה, זה עוד לא אומר שיש לו ענווה. מדוע? מסביר רמח"ל, פשוט מאוד. כי הענווה זה הענווה כלפי ריבונו של עולם. אם לא למדת מיהו, אתה לא מכיר אותו, אין לך ענווה באמת. אבל אם אתה יודע שריבונו של עולם הוא לעילה לעילה מכל מחשבה, הוא טרנסנדנטי באמת, איך לא תתמלא ענווה? כך אומר הרמח"ל. עכשיו אני מסביר לכם מדוע שפינוזה חושב שהענווה זה דבר רע. כי אין לו אלוה נבדל להתבטל לפניו. הוא בעצמו האלוה, אז למה שתהיה לו ענווה? השם מלאך גאות לבש. השפינוזה הוא עצמו חלק מהעניין, אז יש לו גאווה. זאת אומרת, הגאווה מוצדקת מבחינה אידיאולוגית. מובן? זאת אומרת שהמחלוקת בין שפינוזה לבין היהדות, בתחום האתי, יש לה שורשים עמוקים מאוד. עכשיו, אתם מבינים שעולם ללא ענווה זה עולם אכזרי. זה עולם שיהרוג את היהודים בלי כל בעיה. כן. לא רק זה, אלא יחשוב שיש לו משימה מוסרית בזה. כן, בבקשה. לא, ממש לא. ההכרה של בורא ונברא אין אצל שפינוזה. טוב, הלאה.
האדם הוא עבד, נכון?
בסופו של דבר. כן, ההשכחה של... אז בואו נקרא את הדברים עכשיו בפנים. ההשכחה של האידיאלים האלוהיים מוכחת היא להגביר שנאה לישראל. דוגמת השנאה של רומי האלילית ליהודה. מפני הניגוד הגדול של עצמות הצביון של החיים כולם שביניהם, וביותר כשהיא מתעצמת באיזו צורה מדעית. כן, הרי זה שלמשל במרד בר כוכבא. הרומאים החליטו ללכת עד הסוף להשמיד את יהודה כליל. וגם לפני כן, המרד הגדול עם אספסיאנוס וטיטוס, ההחלטה להשמיד את יהודה כליל, זה הרבה יותר עמוק מאשר סתם מרידה של אחת הפרובינקיות. אלא הם חשו שהיהדות קוראת תיגר על כל מה שהם, לחלוטין. למשל, טציטוס כותב, הרומאי, ההיסטוריון הרומאי, אומר שהיהודים הם שונאי האנושות. ומדוע הם שונאי האנושות? כי הם בזים לכל דבר קדוש. כי הם אומרים שאסור לעבוד לאלים, המקודשים בעיני כולם. ואפילו במקדש שלהם, בחלק היותר פנימי, על מנת לבוז לכל קודש, הם לא שמו כלום. הם אתאיסטים. כן? כלומר, זה ככה הם חשבו את זה. כן? והם לא, הם הגדילו את חוצפתם עד כדי כך שהם מסרבים להעניק כבוד אלוהים לקיסרים. איך אפשר? כן? זאת אומרת, ברור שהם חשו את הניגוד המוחלט הזה, מבחינתם, זה הייתה משימה מוסרית לעקור את היהדות מן העולם. למשל, אחד הדברים שגרם לרדיפות של אדריאנוס, כלומר, לניגוד לרדיפות של אדריאנוס, זה היה ברית המילה של היהודים. כן, בעיני התרבות הרומית-הליניסטית, לפגום בשלמות של הגוף האנושי, שהוא יצירת המופת היותר גדולה של הטבע, זה פשע שלא יחופר. ולכן הם גזרו על ברית המילה. מובן? טוב. יד השם הייתה, אני חוזר כאן עכשיו לדברי הרב, יד השם הייתה על ראשי העדה האמסטרדמית אז להוציא מהכלל את מי שחשב להשכיח את האידיאליות של הקריאה בשם השם על ידי הקריאה המהממת לעצמיות. שאין אימא לא עוז ולא ענווה, לא קדושה ולא שמחה, לא טהרה ולא חיים של חפץ לפעולת אמת, בקציצת הנטיות האידיאליות, שהיא באמת רק קריאה לאל נחר, אל אחר. כלומר, האל של שפינוזה הוא אל הפוך מן האל המדבר בתנך, והכשר גדול לבסוף להתרוקנות המחשבה. שהרי אין כלל אחרי הידיעה הברורה והמבוקרת שום ידיעה עצמית לאדם, לא רק בחוק האלוהות, כי אם בכל מושג. כלומר, אם אתה התבלבלת בהבנת האלוהים, התבלבלת בכל. כי הרי האלוהים הוא שורש הכל. אם אותו אתה לא מבין נכון, אתה לא מבין שום דבר נכון. וכל האמת התאורה תוכל להתבסס רק על מוסד האידיאליות הטבעית למטבע האלוהית של דרכי השם. ברוממות וזם באהבתם היחוסית, שתימצא באומה שלמה בכל מילואה ונצחיותה, שרק בשלום האנושות כולה לשלום. טוב, יש פה במשפט הזה מורכבות גדולה, נצטרך לפרק אותו לגורמים. בואו נתחיל עוד פעם. וכל האמת התאורה, כלומר אם אנחנו רוצים שתתגלה האמת בתהרתה בעולם, תוכל להתבסס רק על מוסד האידיאליות הטבעית למטבע האלוהית של דרכי השם. מה זה? מוסד האידיאליות הטבעית למטבע האלוהית של דרכי השם. זה המשפט הזה הוא כמעט לא מובן. איך יכול להיות אידיאליות טבעית? או אידיאל או טבע. תחליט. הטבע, אין בו אידיאל. הטבע יש בו חוקיות. אידיאל הוא למעלה מהטבע. לא משועבד לשום חוקיות. איך הרב קוק משתמש בביטוי כזה, אידיאליות טבעית? זה ביטוי שהוא כמעט קרוב לשפינוזה. אידיאלים שמופיעים בטבע הישראלי. אנחנו כיהודים, יש לנו אינטימיות עם האידיאלים האלוהיים, עד כדי כך שאנחנו רגילים לייחס לאידיאלים האלה טבעיות בתוכנו. למשל, אמרו חכמים במסכת יבמות, שלוש מידות יש באומה זו, ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. רגע, רחמנות זה לא דבר טבעי. זה צריך להתגבר על הטבע. בטבע הוא אכזרי, לא? ביישנות זה נגד הטבע. הטבע הוא לא ביישן, הוא גאה. הטבע לא גומל חסדים. הטבע בתחרות. אז אתה אומר, שלוש סימניות יש באומה זו, ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. זאת אומרת שאצל היהודים, רעיונות שהם אידיאליים אצל שאר האומות, הם חלק מן הטבע המורגל אצלנו. זה מה שכאן הרב אומר. כן? זה גם בתחילת אורות, הוא מדבר על הטבע הנשמתי של כנסת ישראל. אז גם פה, האמת התאורה תוכל להתבסס רק על מוסד, האידיאליות הטבעית למטבע האלוהית של דרכי השם. ברוממות עוזם באהבתם היחוסית, כן, שמה שעם ישראל עושה, שהוא מכיר את האידיאלים שבתוכו כגילוי רצון השם, שתימצא. עכשיו תגידו, אבל זה לא רק אצל היהודים, יש גם גויים שדיברו על כך. למשל, אפלטון דיבר גם כן על ההידמות אל עולם האידאות על ידי המוסר. אז מה אתה אומר שעם ישראל? כן, אצל עם ישראל זה מוסד לאומי. כאומה אנחנו עושים את זה. שתימצא באומה שלמה בכל מילואיה ונצחיותה. שרק, שתראו פה דבר מעניין מאוד, מתי יש שלום על ישראל? כשיש שלום בעולם כולו. שרק בשלום האנושיות כולה, לה שלום. כי האידיאל שלנו הוא ונברחו בך כל משפחות האדמה. כל זמן שלא הגענו לזה שיש שלום עולמי, חסר לנו שלום. לולא המרחיקים הללו, עכשיו שוב חוזרים לבית הדין באמסטרדם. ראש בית הדין היה רבי שאול מורטרה. אלא מי? רבי מנשה בן ישראל? לא, בזמן שנידו, שהחרימו את שפינוזה, רבי מנשה בן ישראל לא היה...
בן ישראל, הפרנס, היה אחד.
היה פרנס בשם בן ישראל.
אמר לי איזה עיתונאי שהוא היה שם והראו לו את הפנקסים של מדינה, ובכלל הוא אומר, כל הסיפור היה ששפינוזה לא שילם מסבעה.
אתה אומר שזה התחיל מזה שספינוזה לא שילם מיסי הוועד. נו, זו סיבה טובה מאוד להחרים אותו.
אומר, נראה לך שהם מחרימים אותו על זה, מהמחלדנו בדבריו
כל כך. תראה, בנוסח של החרם, כתוב שמה שדעותיו הם דעות חמורות, ושאסור לקרוא את ספריו. איך כתוב שם?
יכול להיות שיש טוענים שהנוצרים, הם שדחפו את הקהילה למה זה.
יכול להיות כל מיני גורמים, כן? אני רק רוצה לציין שבזמן החרם, רבי מנשה בן ישראל לא היה באמסטרדם, הוא היה בלונדון, בכלל באותם הימים. כן. אבל בכל זאת, רבי שאול מורטרה לא היה נותן לעשות את דבר כזה. בכל זאת, יש להניח. דבר נוסף, גם אם נאמר, ושלא לדבר על זה, שיש איזה עדות של, אני לא זוכר איזה פילוסוף, שביקר באמסטרדם, אחרי פטירתו של שפינוזה, והוא פגש זקן אחד, שאמר לו שהוא הכיר את שפינוזה, ושהוא הוחרם בגלל שהוא כפר בתורה מן השמיים. ככה פחות הייתה טענה. עכשיו, גם אם נאמר שזה בגלל שהוא לא שילם את מיסי הוועד, שזה סיבה טובה להחרים בן אדם, אז עוד יותר צודק הרב קוק, שפה יד השם הייתה עליהם לפעול, למרות שאולי הם התכוונו לאינטרסים זולים, אבל ההשגחה סידרה את זה. בסדר? עוד יותר טוב. אל תזלזל בכסף. חוץ מזה, אני חושב שזה לא נכון, כי שפינוזה המשיך לשלם את החוב הקבוע שלו אל קהילת אמסטרדם עד יום מותו. גם אחרי אחרים. דבר מפתיע, אבל עובדה, אי אפשר למחוק אותה. טוב, לולי המרחיקים הללו, אז נראה לי שזה יותר סגנון של היסטוריונים חדשים, מה שקראת שם. לולי המרחיקים הללו, אז הלא היה איש כזה, נחשב בין חכמי ישראל. היו מכניסים את זה לישיבות. ספריו היו נחשבים כספרי חקירה אלוהית, נאמנים וראויים לבוא בקהל. הרי יש אצלנו בספרייה הרבה ספרי חקירה אלוהית שנכתבו על ידי רבנים. המדברים בסגנון פילוסופי. כך שאפשר להגיד שהספרים של ספינוזה אינם שונים במהותם מאותם ספרים מחקריים של גדולי ישראל. במיוחד שבסגנון יש כמה דברים שמזכירים את השפה הרבנית. ועד לשער את כוח הנפץ שהיה צפון בהם למעמד הרוחני והלאומי של ישראל. ובאיזה צורה איומה היה יוצא כשהיה גם העוז העברי נוסף אליו. כלומר, גם שבכלל זה היה בא בשם היהדות, אז אין מה לדבר. ואז היו יוצאים פשקבילים נגד אלה שהעיזו לבזות את ברוך שפינוזה, שליטה וכו'. כן? אז, ואין להעריך כמה כוחות היו עובדים ומביאים גם כן בהלה נוראה ומחלה ממושכת. עד שהיה בא ההכשר הגמור של התעלות הרוח עד כדי להכיר את האפיסה שבהם. כלומר, זה היה לוקח הרבה שנים עד שהיינו מתרפים מזה. כן, כמו שלמשל, מהשבתאות לקח הרבה זמן להתרפא. כי היא נכנסה בתוך היהדות פנימה. כן, בייחוד בימים שלא התעלתה עדיין תורת המוסר והאידאלות למעלתה הפופולרית, ולמדרגת חוכמה מסודרת. כן, עוד לא נכתבו ספרי מוסר כמו מסילת ישרים וכדומה. בהכשר להיכנס בכל סדרותיה של החברה האנושית שהיא נכונה להיות בסיס נאמן לשערי צדק של כנסת ישראל שיפתחו בעולם למעלה למעלה מכל שיטה אריסטוקרטית המתגדרת רק בהגיונים יבשים שתו המוות חקוק על מצחם לא הלמתים ילויה ולא כל יורדי דומה. כלומר, אם אז הדברים של שפינוזה היו מתפשטים, אז גם דברי המוסר שלו היו נחשבים לדברי מוסר של גדולי ישראל, ואז עוד לא היו בעולם הכשרות כאלה לספיגת ערכי מוסר כראוי. כמה היו פועלים להזיק? אם היו נכתבים בלשון הקודש, כן, היו מתרגם, שפינוזה כתב בלטינית. ברוך השם שהוא כתב בלטינית. הרבה יהודים לא יודעים לטינית. אם כי היו יהודים גם שידעו לטינית. הרב עזריאל אידלסיימר, עליו השלום, תלמידו של הרב שמשון רפאל הירש, פתח בברלין בית מדרש לרבנים. בית מדרש לרבנים מודרניים. אחת הדרישות הייתה שכל מי שעובר סמיכה לרבנות גם צריך לעשות דוקטורט. ואז היה מושג דוקטור רבינר, רב דוקטור, שהיה הדגם הקלאסי של רבנים בגרמניה. מספרים שפעם אחד מגדולי הונגריה הגיע לרב עזריאל אידלסיימר ואמר לו, תדע לך שאנחנו הרבנים בהונגריה יש לנו בעיה איתך. כי אתה למדן לא פחות מאיתנו. ואתה ירא שמיים, אולי אפילו יותר מאיתנו. ואתה פועל פעולות גדולות, כמונו. ואנחנו מדברים עליך הרבה. אבל דבר אחד אנחנו לא מצליחים להבין. איך אתה מבזבז את זמנך ללמד את תלמידיך לטינית ולטינית ויוונית. אצלנו, רבני הונגריה, זה לא עובר. אמר להם רבי עזריאל אידלסיימר, כל הזמן שאתם מבזבזים לדבר עליי, אני מנצל ללמד אותם לטינית ויוונית, כך שאני לא לומד פחות מכם. טוב, אז היו רבנים שלמדו גם לטינית, אבל העם לא עוסק בזה. אבל לא, מה אומר הרב, אם היו נכתבים בלשון הקודש והיו מטובלים גם כן בדברי תורה, אז הוא מביא איזה פסוק, הוא מביא איזה מאמר חזל, וכותב רבותינו אמרו וכל מיני דברים כאלה. בגילוי פנים שלא כהלכה. כן, כתוב שהמגלי פנים בתורה שלא כהלכה אינו חלק לעולם. מה זה מגלי פנים בתורה שלא כהלכה? הוא משתמש בדברי תורה כדי להגיע למסקנות אחרות. למשל, ביקורת המקרא היא מגילויי הפנים שלו כהלכה. יותר ויותר ממה שפעלו כל אלה, ביותו יושב, הרחק מן המחנה, בדד ונבדל. זה טוב, אם כן שיבדילו אותו. האם יש משמעות לשלוש הנקודות? מן הסתם, אם הרב קוק כתב אותם, אז הוא התכוון לכתוב אותם. זאת אומרת, הוא לא היה כתוב דבר שחסר משמעות. אני חושב שזה סגנון ספרותי, שמשמעותו, לך תדע לאן זה מגיע, תחשוב לבד. כן? אולי זאת הכוונה, או שמה נאמר שבכתב יד יחסירו פה משהו, אני לא יודע. אבל לא נראה לי. זאת אומרת, בעצם הרב מבסוט מזה שחרימו את שפינוזה. ייתכן, שאם הרב קוק היה פוגש את ספינוזה, הוא היה מחזיר אותו בתשובה. הוא אומר, אני הייתי מדבר איתו, הבחור הזה, הייתי עושה איתו מאמינו משהו, אבל מה, לא הייתי שם. אז טוב שחרימו אותו. אמנם, כוח נערץ כזה, אף על פי שמקורו ובסיסו הוא אלילי, לא היה אפשר כמעט להופיע כמעט על ידי איש מזרע ישראל. כאן זה הכיוון ההפוך. כדי להיות, כמו שפינוזה צריך להיות יהודי. מי שלא מזרע ישראל, איך היה מגיע למחשבה הזאת? שהכל אלוהות. מאיפה הרעיונות האלה באים? כן? שהמחשבה של האחדות האלוהית תקטע שורש כל כך חזק בנפשו, עד שרק הוא היה יכול להוליד צל חשוך נורא כזה על ידי האור הגדול, שקיבלו בדרך שבורה ומעוותת, שרק בעמל רב וניסיון כביר, איננו מוכשרים להוציא גם מהרימון הזה המעובה בקליפתו איזה תוך תמציתי הראוי להתקיים אחרי מרוקו ליבודו וצירופו. אולי איך שהמשפט כאן מסורבל. מסורבל בגלל שהמחשבה פה מורכבת. זאת אומרת, הוא יהודי, אז יהודי אומר דברים כאלה, אבל הוא אומר את זה בצורה מקולקלת, אז אנחנו צריכים עכשיו לראות אותו כמו רימון. כן? כמו רבי מאיר שלמד מאחר, רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. אז יש אצל שפינוזה רעיונות עמוקים אשר ראויים כן להיות תלמדים וכן להצטרף אל הקודש אחרי עמל רב. כן.
מאיפה
הבעל שם טוב לקח את מה שלקח? מספר הזוהר. ומרבנו סעדיה גאון. כן. מעניין מאוד שהבעל שם טוב אמר על עצמו שהוא גלגול של רבנו סעדיה גאון. מעניין. הוא לקח את זה. שזה אגב... עונש לרבנו סעדיה גאון שלא האמין בגלגול. שלא האמין בגלגול. כן, בבקשה.
מדברים הרבה על שפינוזה וזה, אבל מדברים מסביב. אפשר להגיד מה הוא אומר בעצם?
מה אומר שפינוזה? הוא אומר הרבה דברים. בואו ננסה בקצרה להגיד את עיקרי הדברים. שפינוזה פנתאיסט. קודם כל, מבחינה פילוסופית הוא פנתאיסט. זה הנקודה העיקרית שלו. כיוון שהוא לא שאל מה זה פנתאיסט, סימן שהוא יודע. נכון שאתה יודע? אז אם זה קצת פחות, אז למה לא שאלת? היית צריך לשאול. טוב, פנתאיסט זה האמירה שאלוהים הוא הטבע. אלוהים זה הטבע. כלומר, הוא כופר בטרנסנדנטיות, הוא מכיר את האלוהות כאמננטית, בעצם כחלק... החלק העיקרי של המציאות. הוא קרא לאלוהים בשם הטבע המטביע, והעולם הטבע המוטבע. נטורה נטורנץ ונטורה נטורטה. אלוהים, הטבע המטביע, העולם הטבע המוטבע. אותו דבר. הכל טבע, בסופו של דבר. ולאלוהים יש אין סוף תארים, אטריבוטים, אבל רק שניים הם משמעותיים. והם המחשבה וההתפשטות. האלוהים בתור בעל מחשבה, זה מה שהדתות קוראים לו אלוהים. האלוהים בתור בעל התפשטות, זה הטבע. בסדר? מושג שהוא לקח מדקארט, ההתפשטות, ביטוי לחומר. ועוד דבר, הוא טוען, שמכיוון שהאלוהים רק טבע, לא ייתכנו הניסים. מכיוון שלא ייתכנו הניסים, האלוהים הוא רק טבע, גם לא ייתכן, לא תיתכן הנבואה בתור גילוי רצון, כי אין לאלוהים רצון. וממילא כל כתבי הקודש אינם מן השמיים. ואז הוא המציא את מדע ביקורת המקרא. שעל פיו הוא קבע שכל דברי הנביאים אינם אלא הפנמה של המסר שבטבע. ממילא הוא מבין שכל דברי הרבנים הבל, והוא מתלונן עליהם מאוד בגלל זה שהם לא מסוגלים לקבל את דעתו. איזה סתימות של הרבנים. דבר נוסף, יש לו גילויים מפתיעים של אהבת ישראל. בתוך השנאה הגדולה יש לו אהבה. והוא כותב שני דברים שהייתי רוצה פה להביא. א', הוא אומר, היהודים הם כל כך עיקשים וכל כך דבוקים באמונותיהם התפלות, ובפרט בברית המילה המבדילה אותם, הבדלה עצמית מהסובבים אותם, שלא אתפלא אם עוד ישיב אותם האלוה אל ארצם וישוב לשכון בהם כימי קדם. ציונות. מעניין מאוד. איפה זה בא לו? אף על פי שחטא ישראל הוא. משהו בתוכו נשאר. עוד הערה מעניינת שלו, הוא אומר, ברור לכל הקורא בתורת משה שהמצוות לא ניתנו אלא בארץ ישראל בלבד. שהרי כל מי שקורא באופן לא משוחד את התורה הזאת, רואה שזאת זאת החוקה המדינית של האומה בארצה. ולכן מחוץ למסגרת המדינית של עם ישראל, אין מקום לקיום כל המצוות האלה. מעניין. אף על פי שלהלכה הוא לא צודק, כי המצוות מחייבות גם בחוץ לארץ, אבל אינטואיציה הנכונה יש כאן, שהרי זה דברי הספרי במפורש, שהמצוות נצטוונו עליהם בחוץ על הארץ, משום עציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים. כן? שאנחנו צריכים לא לשכוח את המצוות לקראת חזרתנו אל הארץ. אז כך שיש פה ושם איזה שהן הערות מעניינות, אבל מעורבב בהרבה רעל. עד כאן ברור? לגבי השאלה? בסדר, אוקיי. אז לכן אומר הרב, בכל זאת יש פה איזה אדם שהייתה לו אינטואיציה של האחדות. האחדות כל כך דחקה את נפשו, שהוא חיפש איזשהו גורם מאחד לכל המציאות. עד כדי כך שהוא לא יכול היה יותר לסבול את הדואליות אלוהים ועולם, ולכן לא הייתה לו ברירה אלא לאחד את אלוהים עם העולם. היה אפשר למצוא פתרונות אחרים, וגם ליהדות יש פתרונות אחרים מאשר הפתרון של שפינוזה, אבל זה אחד מהגרעינים שנמצאים בתוך הרימון הזה. שלום.